אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי 92.8 ו-93 FM. אני כאן איתכם, מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, יום שני, 11 בלילה, אנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן. שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. במהלך התוכנית אני מזמין אתכם המאזינים לעלות לשידור ולשתף בכל נושא שמאתגר אתכם, אם זה נושאים בזוגיות, בחינוך הילדים, בעבודה, ובכל נושא שהוא, יחד ניקח את האתגרים למקום של צמיחה והתפתחות אישית. תודה רבה לצוות היקרים כאן, יצחק חן שמביא את קולכם אליי, ופנחס בינדר שמביא את קולי אליכם. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים כבר עכשיו להתקשר 03-500-9393, 03-500-9393. אתם יכולים גם לשלוח הודעות לאתר של קול חי, לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ של קול חי 055-333-9393. אז בואו נצא לדרך. שמואל, תלמיד בבית הספר להכשרה, פתח השבוע והתחיל לדבר. טוב, כמובן, אתם מבינים שאני עושה שינויים, שלא נזהה במי מדובר. ותוך כדי ששמואל מדבר, פתאום נריה, תלמיד נוסף בכיתה, פרץ לדברי שמואל ופנה לחלל החדר. אני לא מבין למה התהליך היום עם שמואל. אני כבר הרבה זמן לא קיבלתי מקום כאן בקבוצה. הגיע הזמן להתייחס אליי. אני, אריה, מהצד, החלטתי לשתוק ולהשקיף ולראות מה יקרה בשטח. מה שקרה בפועל זה ששמואל השתתק ונריה, זה שהתפרץ, פשוט המשיך לדבר. וכך הוא סיפר. האמת שאני לא סתם התפרץ. אני סוחב איתי משהו שאני כבר לא יכול יותר. אני לא שורד מול הבן שלי ידידיה. מה קרה? כל מה שאני רוצה ושואף, ידידיה עושה בדיוק להפך. אני מבקש ממנו לחזור הביתה עד השעה 10 בלילה, הוא יגיע דווקא ב-12 בלילה. אני אבקש מהבן שלי ידידיה שיכבד אותי ללבוש כיפה נורמלית, ובדווקא יקנה כיפה קטנטנה. אתם מכירים את זה, כמו הכיפה בגודל של שקל, אז בדיוק כזה. אני רוצה שהוא ילך בחולצה לבנה, הוא דווקא יחליף לחולצה תכלת. בקיצור, כל דבר שאני רוצה, שאני מתווכח איתו, הוא מיד יעשה להפך. בדיוק כמו בסיפור בגמרא, עם אותה אחת שהייתה מכינה לבעלה, כל דבר בדיוק הפוך ממה שהוא ביקש. וכבר אני מרגיש שאין לי כוח. אני מרגיש שכבר נמאס לי מהוויכוחים והמריבות עם הבן שלי. ותבינו, ממשיך נריה ומתאר, זה לא שיש לו עניין ללכת בצורה מסוימת עם כיפה כל כך קטנטנה, אבל זה נראה שמה שאני אבקש הוא תמיד יקצין ויעשה בדווקא להפך. אז מה אתם רוצים שאני אעשה? שאני יוציא אותו מהבית? שאני אנעל עליו את הדלת? אני מרגיש שפשוט כשלתי בחינוך. אתם מבינים? כך סיים נריה את דבריו בהנחת רווחה כזו של אין לי כוח יותר. בשלב הזה עשיתי משהו שככה הרגשתי שמאוד הפתיע את נריה, ובמקום להמשיך לדבר איתו פניתי לשמואל, אותו אברך שהתחיל ראשון לדבר בקבוצה, ושאלתי אותו, תגיד לי בבקשה, מה קרה לך באותו הרגע שנריה התפרץ? מה קרה לך שמואל שהחלטת להשתתק מול נריה ולא המשכת לדבר? האמת, השיב לי שמואל, ידעתי שזה לא יעבוד לי. היה ברור לי שמול נריה אין סיכוי להצליח. ולכן השתתקת מראש, תיקפתי אותו. כן, בדיוק כך השיב לי שמואל. כעת, אחרי ששמואל אמר את דבריו, חזרתי שוב פעם לנריה. ושאלתי אותו, תגיד לי, מה אתה מרגיש עם מה ששמואל אומר? איך אתה מרגיש עם זה ששמואל אומר שאין סיכוי מולך? בטוח זה לא יעבוד כמו שאומרים. נריה הביא כנות, והוא אמר, האמת, אני אגיד, נכון שלא נעימה לי הסיטואציה הזו, אבל אני מבין מה הוא רוצה. כן, יש צדק בדבריו. באמת לא מורכב לאנשים מולי. הנה, אפילו הדוגמה הזו שהתפרצתי. כן, זה לא מורכב, לא פשוט לאנשים מולי כל הסיטואציה והדבר הזה. אחרי שנריה הביא את החלק הזה, שאלתי את נריה, בוא תספר לי כעת מה קורה לך מול ידידיה הבן שלך. מה שם קורה עם אותו סיפור שכל כך מתסכל אותך, שהגעת לחוסר אונים והבאת את הקושי והמתח שאתה עובר שם? כשהנחתי את השאלה הזו, נריה היה לרגע אחד בהלם. היה נראה שעל זה עד היום הוא בכלל לא חשב. ואז, לאחר כמה רגעים, הוא אמר לי כאילו, וואו, כמה שזה נכון. עד היום ראיתי כל הזמן את הצד השלילי של ידידיה, כמה הוא נלחם בי, כמה כל דבר הוא עושה הפוך נגדי. אבל פתאום אני שם לב כעת דווקא בכאן ועכשיו, במה שקרה לי מול שמואל, אני מגלה שיש צד שני למטבע בסיפור שלי מול ידידיה. מאזינים יקרים, אתם מבינים את המשך הסיפור, אני לא צריך לספר לכם, הרי מאוד ברור להיכן ממשיך מכאן התהליך הלאה. וכאן אני רוצה שנבוא ונבין יחד רעיון מאוד מאוד פשוט. בואו ננסה להיזכר בבנות הקטנות שלנו שמשחקות ככה בשבת חבל. בואו ננסה לדמיין שתי אנשים שכל אחד מותח חבל מהצד השני. רובן מותח מצד ימין ושמעון מצד שמאל. הרי מה יקרה? אם זה ימתח וזה ימתח, בסוף זה יגיע לפיצוץ. וזה מה שקורה בין שני אנשים שיש מתח ביניהם. כל אחד מותח לצד אחד, מותח ומותח ומותח עד שזה יכול להתפוצץ. אבל, וכאן מגיע אבל מאוד מאוד חשוב. איך אנחנו מגיעים למצב שהעסק יירגע? פה חשוב להבין שלא צריך ששניהם ישחררו. לא צריך לשחרר את שתי הקצוות. מספיק שרק אחד מהם עוזב וכבר המתח מפסיק. וכבר זה לא מתוח, זה משתחרר מיד. וזה בעצם הרעיון שלכל ריקוד יש שני צדדים. לכל מריבה יש שני צדדים. אם מישהו יריב איתי ואני לא רב איתו, זה פשוט לא יעבוד. ובמילים אחרות, לכל מתיחה חייב שיהיו שני צדדים שמותחים משני הכיוונים. ככה זה גם בדיוק אם מדברים על התוכנית שלנו, תוכנית על זוגיות, בדיוק כך זה גם בין בני זוג. לכל מריבה ולכל ויכוח יש שני צדדים. הגבר מותח מצד אחד, האישה מותחת מהצד השני, ואז יש מריבה, ואז יש פיצוצים, ואז יש מתחים. אוקיי, ואז מה השלב הבא? אחרי שיש מתח וכל אחד מותח מצד אחד, ויש חבל שנמתח נורא חזק, כאן יכול לקרוא אחת משלושת האפשרויות. אפשרות ראשונה, בתוך האפשרות הראשונה יכול לקרוא כמה דברים. או ששניהם ממשיכים למתוח ולמתוח ולא מרפים, ואז, או שכל הזמן הם יריבו ויריבו עד גיל 120, או שבסוף האחד יגבר על השני, יהיה יותר חזק ויצליח להשתלט על השני, או זה יכול להגיע גם למצב שהם יגיעו לחוסר אונים, כי אין מה שקרה לנו בסיפור עם נריה מול הבן שלו, שכבר נריה מרגיש שאין לו כוח יותר, הוא מרגיש חוסר אונים, זאת אפשרות אחת. האפשרות השנייה שיכול לקרות בסיטואציה שהם מותחים משני הצדדים, היא שאחד משני הצדדים מחליט לוותר. אבל לוותר ולצבור. אני מוותר אבל אני צובר. במילים אחרות, אני מוותר אבל אני כועס. כמו למשל, שמואל בסיפור שלנו, הוא ויתר לנריה. נריה התחיל לדבר ושמואל ויתר. אבל לא בהכרח שזה ויתור אמיתי. זה יכול מאוד בקלות להיות ויתור עם הצטברות בפנים. כלומר, אני שמואל מוותר כי אין לי ברירה, אני יודע שאני לא יכול עליו. אבל בפנים יכול להצטבר לי תסכול וכעץ, ובעצם אילוץ שאני מאולץ לוותר לו. האפשרות השלישית שיכול לקרות בסיטואציה של מותחים את החבל משני הכיוונים, זה שאחד משני הצדדים מחליט להרפות. אבל בואו נבין מה זה ההרפיה. לא הרפיה ממקום של ויתור ומצטבר ואני כועס, אלא הרפיה ממקום שאני מסכים לזה. ולמה שאני אסכים לזה? כי למשל, אם אני מבין, ונחזור לתוכניות הקודמות שלנו, שאני לא יכול לשלוט על הבן זוג שלי, אני לא יכול לשלוט על אף אחד בעולם חוץ מאשר עליי, כלומר אני לא יכול לנהל מגרשים של אחרים, אז בעצם אני יכול להסכים להרפות ממקום של הבנה של אין לי שליטה עליו. אז גם אין פה מקום לכעס. סתם דוגמה, אני אקח דוגמה מהכאן שאני חושב לעצמי. נניח שעכשיו אשתי אומרת לי משהו ואני לא שומע בקולה, והיא כועסת. למה היא כועסת? כי אני לא שומע בקולה. אבל אם היא מבינה שאני לא בשליטה שלה ואין לה יכולת לשלוט עליי, ממילא זה מקטין את הכעס. כלומר, היא מרפה שם. אני זוכר סיטואציה שקרתה לי ככה לפני יומיים שלוש. רציתי משהו שאשתי תעשה והיא לא עשתה. ברגע הראשון רציתי לחוס עליה. למה את לא עושה מה שאני מבקש? אבל במחשבה נוספת, רגע, היא לא חייבת לי. מה, היא עובדת שלי? מה, היא שפחה שלי? באותו רגע שהבנתי את זה, הסכמתי להרפות. ובאותו רגע הרגשתי איך הכעס פשוט התפוגג ונעלם. אין כעס. כלומר, שצד אחד בעצם עוזב את החבל, ואז כבר אין מריבה. כי למריבה חייב שיהיו שני צדדים. וכאן אני רוצה לסיים בדבר מאוד מאוד מעניין. הרי ראינו בפרשת השבוע, עם ישראל מגיע ונמצא בסיטואציה, בדיוק דומה לסיטואציה שראינו היום עם נריה, סוג של חוסר אונים. מצד אחד, נמצא הים, הם לא יכולים להיכנס לים, הם יתבעו, הם ימותו. מאחורה נמצאים המצרים, הם לא יכולים לחזור לשם. למעשה הם בחוסר אונים. ואז מה קורה? בא נחשון בן עמינדב, שכולם מדברים על הגדולה העצומה שלו, וקופץ לתוך המים. מה בעצם קרה שם? בואו נבין. בואו נבין, ודרך זה נמחיש את העניין של החוסר אונים, והיכולת להיבנות מתוך החוסר אונים. כשנחשון קופץ לתוך המים, זה עדיין פעולת שליטה. אבל באותו רגע שהמים הגיעו לו כבר לאף, והוא כבר נחנק, זהו כבר, אין לי כבר יכולת לעזור לעצמי, באותו רגע הוא בכזה חוסר אונים גדול, שהאפשרות היחידה שלו זה יש לו יכולת לבוא ולתת אמון בבורא עולם. רק אתה יכול להציל אותי מהמצב הזה. כלומר, הוא זרק את עצמו לתוך סיטואציה שרק בורא עולם יכול לעזור לו בתוך הסיטואציה הזו. ואז האמון, היכולת לתת אמון בבורא עולם גדל פי 100. ואז באותו הרגע שנקרא הים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כלומר, דווקא מתוך החוסר אונים, שאין מה לעשות, אבל לא רק בגלל שהמצרים מאחורה והים מקדימה, אלא יותר מזה, אני קופץ לתוך המים, אני כבר הולך לטבוע, זהו, נגמר, חוסר אונים מוחלט מוחלט, ואז רק בורא עולם יכול להושיע אותי. ופה מגיע בנקודת זמן הכי הכי קריטית הזאת של זהו נגמר, מגיע קריאת הים, ובעצם מגיע המקום של פסגת האמונה, שזה אם מי שמאמין לא מפחד. אם אנחנו מדברים כל הזמן בניית אמון שהיא לוקחת את הפחדים, יש אמונה, אין פחדים. וזה העוצמה של נחשון בן עמינדב. ואני חושב שאולי זה בדיוק המשמעות של התוכנית שלנו. אנחנו מדברים על זוגיות. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. מה הקשר? למה הזיווג קשה כקריאת ים סוף? כי זה בדיוק העניין. בני זוג, הרי מה קורה? חייתי עד היום לבד, אשתי חיה לבד, כל אחד נמצא עם החבל לבד, אין מתיחה. כשאני בא ומתחתן, מה קורה כל הזמן? היא מגנה עליה, אני מגן עליי, הגנות מתנקשות, כל אחד מותח את החבל לצד השני, כי מה שמגן עליי מערר אותה, מה שמגן עליה מערר אותי, ואז אנחנו כל אחד מותח את החבל לצד השני, החבל כל הזמן נמתח, וזה מאלץ אותנו, מביא אותנו לחוסר אונים. ופה יש אפשרות, או להמשיך למתוח את החבל עד ש, או שמתגרשים, או שככה מותחים את המריבות עד 120, או דווקא מתוך המקום של החוסר אונים, היכולת להסכים להרפות שם, לשחרר, ודווקא מהמקום הזה יותר ויותר נבנה אמון. זה העוצמה של נחשון בן עמינדב. חשבתי לעצמי גם עוד משפט אחד ובזה אני אסיים, למה תמיד מקפידים להגיד נחשון בן עמינדב? למה לא אומרים נחשון כמו משה רבינו, אהרון? לא, כי נחשון, כל זמן שהשליטה היא רק שלנו, אני עושה ואני הכל יכול, אז זה נחשון, מה שהוא עושה זה מה שיעבוד לו. דווקא נחשון היה במקום שהסכים להפיל את עצמו לתוך המים ולהתעלות במשהו אחר. כלומר, להסכים להיות חסר אונים ולסמוך על בורא עולם שיעזור לו. זה הנחשון בן עמינדב. אני לא תלוי רק בעצמי, אני לא תלוי רק בשליטה שלי. יש מישהו שמכוחו הגעתי. לצורך העניין זה עמינדב שהביא אותי. וזה גם בדיוק הנקודה של מה שקורה של לבני זוג או לאדם בכלל שמגיע לטיפול. כי כשבני זוג מגיעים לתהליך ולטיפול, הם חסרי אונים. והם רוצים דבר אחד, שהמטפל רק יחזיר להם את השליטה חזרה לידיים. כי עד היום הייתי מאיימת על בעלי, והכל היה עובד לי. פתאום האיום לא עובד לי. ואז אני רוצה לבוא למטפל שרק יספר כמה בעלי לא בסדר. אבל דווקא כאן יש מקום ועוצמה למטפל, אם הוא עושה את העבודה נכון, זה לבוא ולהשיב להם את האמון חזרה, לבנות אמון, להסתכל לפחדים, לדבר איתם, לדבר עליהם, להקטין את הפחדים, וממילא אנחנו זקוקים לפחות ופחות שליטה. אז פה אני רוצה לבוא ולהזמין אתכם, בואו ננסה יחד לראות איפה המקומות שאנחנו מותחים את החבל, איפה המקומות שאנחנו חסרי אונים, כי אנחנו לא מסוגלים לשחרר את החבל, ואנחנו רוצים רק, אוי ואי ואי, אם רק נעזוב את החבל זה יהיה פחד מאוד גדול. אז אם יש לנו אתגרים, כמובן בזוגיות, אבל לא רק, גם בנושא של חינוך הילדים, כמו הסיפור שסיפרתי, על ידידיה ונריה, בעבודה ובכל נושא שהוא. בואו תעלו לשידור, יחד נצלול, להעמיק את הזוגיות והקשר, וגם מול הילדים, למקום של צמיחה והתפתחות אישית. אז הנה מספרי הטלפון, 03-500-9393, 03-500-9393, ניתן גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי, או לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. יש כאן כבר מאזינים על הקו, אני ממש כבר מעלה אתכם, אבל איך אפשר שלא לסיים את הסיפור המעניין הזה עם קריאת הים, שזה בדיוק המקום של בניית האמון, עם השיר הכל כך נפלא של אל תיפול, בואו לא ניפול, גם אם אעבור במים, קריאת ים סוף, גם אם אעבור במים, אל תיפול.
כי אתה עמדי תתה, גם אם אעבור במים תתה, ואם כל כך קשה הדרך ביני, אוי ביני, אל תירא כי איתך אני, בני אהובי. כי עטו עטו עמודי תתה, הוא יבאי גם ממבואיר במים תתה, ואם כל כך קשה דרך בני, אוי בני, אל תראו כי ידחוקוני בני מליבך. אל תיפול, אל תיפול, מחר תשוב תזרח השמש. אל תיפול, שמע בני, כי אני אוהב ומחבק אותך. רק אל תיפול, שוין באו גבל גבל, רק אל תיפול.
אל תיפול, אל תיפול, מחר תשוב תזרח השמש. אל תיפול, שמע בני, כי אני אוהב ומחבק אותך.
עמודי תתה,
אוי תתה,
גם אם אבויר במים תתה,
אוי תתה,
אם ונס ישווה, אוי אמור לשוור בני, אוי בני, הוקי מוירה כי ידחוני בני אהובי.
אוי אל תיפול, אל תיפול, מחר תשוב תזרח השמש. אל תיפול, שמע בני, כי אני אוהב ומחבק אותך. רק אל תיפול, יחכים שוין בל גבל גבל, רק אל תיפול.
אל תיפול, אל תיפול, מחר תשוב תזרח השמש. אל תיפול, שמע בני, כי אני אוהב ומחבק אותך. רק אל תיפול, איך כים שוין באו בני בני, רק אל תיפול.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
קול חי תמיד איתי. כן, כן, אנחנו שבנו כעת מהשיר הנפלא הזה, ואני מיד נאמר שלום ולילה טוב למאזינה.
הלו?
כן, שלום, לילה טוב, בבקשה.
שלום, קודם כל אני אגיד שזה היה לי קצת עבודה לעלות לשידור, אבל אני מרגישה שאני ממש אשמח לקבל את הצעת הרב, אז אני בכל אופן עולה. אז אני ככה אתחיל בבעיה, בכל התהליך של מה שקרה. אז בעצם יש לי בעיה חברתית, זה התחיל שנה שעברה. הייתה לנו חבורה עם 7 בנות, היה ממש נחמד וזה, אבל תמיד הרגשתי שיש משהו שקצת לא, אני לא מתחברת, משהו קצת מפריע לי. ואז עליתי על הבעיה שזה בעצם, יש שם בת אחת שהיא נוטה להשתלט על בנות בצורה של כאילו היא מבקשת משהו ואין אופציה להגיד לא, וזה לא כי אתה, כי אתה מרגיש שאתה צריך לרצות. והעניין של פשוט כאילו היא בקשה משהו, תמיד הייתי צריכה לעשות אותו, כי אני בפנים בתוכי אמרתי, אם אני לא עושה אותו כאילו אני חייבת לרצות אותה, ואני חייבת ואני חייבת, ופשוט זה ממש הפריע לי. והייתי עם זה קצת, חשבתי על זה עם עצמי, ואז ניגשו אליי עוד חברות מאותה חבורה ואמרו לי שגם להם קצת מפריע משהו, ואם אני מרגישה משהו, והם לא ידעו להסביר לי מה מפריע להם. ואז אמרתי להם שאני חושבת שזה הבעיה של, שצריך לרצות אותה. אז הם באמת הסכימו איתי, ואמרתי להם שאם אנחנו לא מטפלות בבעיה הזאת, זה נהיה יותר ויותר חמור, ואני פשוט קמה והולכת, כי זה באמת, זה הגיע למצבים שכאילו ממש לא, זה לא היה כאילו אפשרי. ואז החלטנו לדבר על זה איתה, פשוט לקחנו אותה לשיחה, וכל אחת איך שהיא יכלה, ואמרנו לה שזה באמת עניין שמפריע לנו, ואם היא יכולה לנסות להתבונן, להסתכל, אם היא יכולה לעשות עם זה משהו, כי בעצם, כי זה באמת היה תלוי בה, אבל זה עשה עלינו כאילו משהו של מחויבות. אז דיברנו איתה וכאילו לא קרה כלום, הכל המשיך כרגיל, וראיתי שפשוט זה לא סוג של מקרה שאפשר לטפל בו, ואמרתי פשוט אני קמה והולכת. אז פשוט ככה קמתי והלכתי. ואז אחרי זה ראיתי שגם שתי חברות שלי אחרות החליטו גם הם לבוא אחריי, וזה באמת היה מבחירה אישית שלהם, ובאמת גם קיבלתי את זה המון הערכה, שוואו, שמתי לב לבעיה הזאת, וזה באמת היה בחירה שלהם, חשוב לי להדגיש את זה. ואז בעצם בכל התקופה הזאת שאנחנו ככה לאט לאט כבר לא הכי מתאים לנו, ביני לבינה פשוט נהיה סוג של התעלמות. בהתחלה היא טענה שאני התחלתי את זה, לא הבנתי על מה היא מדברת, אמרתי כאילו אני לא מבינה, באמת שזה לא היה משהו מכוון, ופשוט ההתעלמות הזאת התמשכה והתמשכה, ופשוט כאילו עד היום אנחנו לא מדברות ואין שום קשר. סליחה, אפשר לעבור כאלה דברים? לא, אין שום קשר, כאילו כלום, ממש אוויר. ולפני משהו כמו בסוף אלול, תחילת אלול, אמרתי לה, אני התקשרתי, פשוט עשיתי עם עצמי המון עבודה, ואמרתי, אני באמת לא יודעת מה עשיתי לה, אין לי מושג, ואני פשוט באמת הולכת לברר מה קורה פה, ולבקש סליחה על משהו שבאמת אין לי מושג ממה היא באמת, כאילו, מה עשיתי לה. הבנתי שכאילו עשיתי לה משהו משמעותי, אני לא מבינה, לא הבנתי מה עשיתי לה, פשוט החלטתי להתקשר, וזה לקח ממני המון המון כוחות נפש, ופשוט התקשרתי לה, ואמרתי לה שאני, סליחה, זה פשוט ממש קשה לי לדבר על זה, ואמרתי לה שאני מבקשת סליחה על מה שעשיתי, ואני אשמח לדבר על זה, והיא פשוט אמרה לי שהיא תחזור אליי, חזרה אליי עם תשובות שזה לא מתאים, זה לא יהיה טוב למחול לי עכשיו, ו זהו, ופשוט ניסיתי לברר מה עשיתי לה, אבל הבנתי שכאילו זה בדרגה של הרסתי לה את החיים. אני לא יודעת, כאילו אמרתי, מה יכולתי לעשות לה? כאילו, אני אפילו לא יודעת מה הבעיה, וכאילו אני כל כך, כאילו זה ממש, ממש, לא יודעת, משהו קרה לי עם עצמי, ולא ידעתי, לא ידעתי מאיפה לאכול את זה, כאילו. הרסתי לבן אדם את החיים שלו, לא באמת, כן, אבל כאילו ברמה של, כאילו, בלי אפילו לדעת מה עשיתי, ופשוט עד היום אנחנו ממשיכות עם ההתעלמות הזאת, ורציתי כאילו לשאול מה אני יכולה לעשות מכאן, כאילו, וגם הדגשתי בסוף השיחה הקודמת שהסליחה הבאה, אני מאמינה שכאילו, כאילו היא אמרה ש... איך שהוא יצא מהשיחה, שהפעם הבאה שהיא תהיה מוכנה לסלוח, אז היא תודיע לי על זה. אז אין לי אפילו אפשרות לבקש ממנה עוד פעם סליחה, כי בעצם פה אני בעצם מורידה את עצמי ואומרת, אוקיי, באתי לבדוק אם את מוכנה. והיא בעצם אמרה שהיא תכין, כאילו, היא תכין אותי. היא תגיד לי, כאילו.
כן, כן, כן. קודם כל, לפני הכל, אני שומע פה את הסיפור, ואני מרגיש גם כמה מתח את סוחבת סביב כל הסיפור הזה. אבל אני כן הייתי רוצה שבואי נתמקד מה באמת הקושי שלך. זאת אומרת, בוא נשאל שאלה כזו, אם אני קוסם, איזה קוסמות את רוצה ממני כעת?
אני באמת רוצה לחזור ליחסים רגילים לחלוטין איתה, אבל אני באמת לא יודעת איך. אני לא צריכה לחזור להיות חברה שלה, ממש לא מחפשת את זה. מחפשת כמו כל אחת אחרת. פשוט שלום, להתראות. לא, פשוט משהו נורמלי.
עכשיו, לא אם, את חוזרת, עכשיו אם אתם חוזרות ליחסים רגילים, ועדיין את לא יודעת אם היא סלחה לך או לא, זה פותר את הבעיה?
לא.
לא פותר את הבעיה. אז אני חוזר לא. שוב פעם, מה הקוסמות שאת רוצה ממני?
אולי בעצם שהיא תסלח לי, כאילו, איכשהו...
עכשיו, אם אני יודעת שהיא תסלח לי, אבל עדיין לא חוזר ליחסים רגילים, זה פותר את הבעיה?
כן, נראה לי יותר. אבל כאילו, כמה היא סלחה לי שהיא לא מסכימה לחזור אותי ליחסים?
זאת אומרת שזה שאם היא חוזרת ליחסים רגילים או לא, זה הכל סימן האם היא סלחה לי או לא. כי מה הפחד שיש לי אם היא לא סלחה לי? מה הפחד? אם היא לא סולחת לי, מה הפחד שיש שם? הרי את הדגשת, כשדיברת, הדגשת כמה את יודעת שאת היית בסדר. אני אשאל שאלה כזו. אני אשאל שאלה ככה. אם אליהו הנביא אומר לך שאת ב-100% בסדר, ב-100%, ולמרות זאת היא לא סולחת לך, זה מרגיע אותך?
לא, אני זה מרגיע אותי באיזשהו מקום, אבל אני עדיין מחפש את השלום.
כמה זה מרגיע אותך מ-10? כמה יורד, כמה, אם אליה, אם, אני רוצה להמשיך איתך פה, כי, שנייה, יש פה הרבה דברים לדבר, ויש פה, זה מאוד מעניין השיחה הזו, וזה גם יכול ללמד אותה המון, הרבה מאזינים, כל מיני דברים. אני רוצה להמשיך את זה. בואי, תמתיני להפסקה של, ממש קצרצרה של פרסומות, ונמשיך הלאה, בסדר?
בסדר,
אוקיי. תודה. אז אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד לאחר מכן נמשיך איתך המאזינה.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, שבנו מהפרסומות, את איתנו?
כן.
כן, אז אני רוצה ככה לסכם, למי שיצטרף כעת, אז בואו נסכם בקצרה. בעצם יש פה סיפור של איזושהי, סיפור שלם שהיה לך עם חברות, שהיה שם איזה מישהי אחת שהיה לא פשוט איתה, ואז דיברתי איתה ועם חברות, אני קצת מקצר, אבל קרה שם סיטואציה שבעצם היא כועסת עלייך, והיא כועסת עלייך מאוד, היא לא מדברת איתך, את לא מדברת, זאת אומרת, אתם לא מדברות אחת עם השנייה כעת, ואת בעצם מרגישה שכל הסיפור שם היה בסדר גמור, שלא היה שם איזה משהו שהיית בעייתית, שהיית לא בסדר או משהו, אבל היא החליטה לא לדבר איתך, היא לא מתקשרת איתך על זה, התקשרת לבקש מן הסליחה, והיא לא הסכימה עדיין לסלוח לך, היא הודיעה לך אם היא תחליט שכן היא תעדכן אותך, היא אפילו לא נותנת לך אפשרות לבדוק את זה שוב פעם. והסיפור הזה מאוד מאוד קשה לך. איך אמרת לי בהתחלה? אמרת לי, היה לי קשה בכלל לעלות לשידור. אבל אמרתי, אני חייבת. זאת אומרת, למרות שזה היה לך קשה לעלות לשידור, התאמצת ועלית לשידור, נכון?
כן.
כי מה הקושי הכל כך גדול שאת מחזיקה, שלמרות שהיה קשה לך לעלות לשידור, אמרת, אני עולה ואני חייבת לדבר על זה. מה המצוקה שלך עכשיו? אני ניסיתי קצת להתחיל לשאול אותך שאלות כדי להבין את המצוקה שלך. אז שאלתי אותך, אם את תדעי ש... זאת אומרת, נשאל ככה. אם את... זאת אומרת, מה שהבנו זה שהקושי שלך זה לא רק אם יש צדק בכעס שלה או לא, אלא אפילו אם אין צדק בכעס שלה, עצם זה שהיחסים הם לא רגילים, זה גם קשה לך, נכון?
כן, אבל במובן מסוים קשה לי באמת הרעיון שלה, כאילו, יש לי שם.
אז דיברנו במספרים, את אמרת, כשסיימנו את זה מקודם, אמרת שמ-10 זה יורד ל-6. מה הקושי, זאת אומרת, מה ה-6 ומה ה-4?
ה-6 זה שהיא סולחת לי, וה-4 זה היחס שלי איתה.
זאת אומרת, יש לך 6 פחד אם היא סולחת לי או לא, ועוד 4 זה היחסים. עכשיו, בוא נבין רגע משהו. לגבי הסליחה, את צריכה שהיא תסלח לך בשש של הסליחה, זה גם אם אליהו הנביא אומר שאת 100% והכל בסדר, או שלא קשור? מה קורה אם היא לא סולחת לך, אבל אליהו הנביא אומר לך, תקשיבי, את בסדר, הכל בסדר. מה קורה לשש האלו?
לא, הם עדיין, כאילו, הם אולי קצת פחות מהם.
לכמה זה יורד מ6?
3.
מה יושב עדיין ב3?
הרעיון שעדיין, אם היא לסלחת, כנראה שזה עדיין נמדד שם איפשהו.
אוקיי, אבל אליהו נביא אומר לך שאת בסדר.
אוקיי, אז אפשר להוריד את זה באמת עוד.
אבל בכל זאת, נשאר 3, מה יושב ב3?
אני עדיין ארגיש שמשהו לא, כאילו, אני עדיין ארגיש, יש לי פחד שכאילו היא, לא יודעת, עדיין, כאילו עדיין יש שם את המקום שלה להקפיד וכאילו...
פחד של הקפדה, שהיא לא תקפיד עליי.
כן.
כי מה עלו לקרוא לי אם מקפידים עליי? מה מפחיד אותי מהקפדות? מה הפחד מהקפדה?
דברים יכולים להתעקע בחיים, לא גדלנו על התפורים האלה, זה כאילו...
שדברים יכולים להתעקע בעקבות הקפדה. אז בעצם, ועוד 4 שקשור ליחסים, קשה לי שמישהי לא מדברת איתי וכו' וכו', ושם קשה לי עוד 4. אז קודם כל, בואי תשימי לב, עשינו סדר, וזה מאוד מאוד חשוב, וזה, הסיפור שלך נוגע להרבה סיפורים, בלי סוף, שאני מאמין שזה פוגש פה גם הרבה מאוד מאזינים, כל אחד והסיפורים מבחינת פגיעות וכו'. עכשיו, בוא נשים לב, קודם כל, חשוב לעשות סדר כל אחד עם עצמו, מה קורה מול פגיעות. אז קודם כל, נשים לב שיש פה ככה, יש פה חלק 4 זה קשור בכלל ליחסים, קשה לך שמישהי לא... מדברת איתך, או לא, אין קשר ביניכם, זה חלק של העבודה. יש עוד נושא של 3, זה, שקשור לזה אם אני בסדר או לא בסדר. ויש עוד 3, שזה הפחד מהנושא של, של הקפדה, שמה יקרה אם יקפידו עליי ואני מפחדת שדברים יתקעו וכולי, בסדר? עכשיו, אז קודם כל, ואז אני אשאל, מתוך כל זה, מה הקוסמות שרצית שאני אעשה? זאת אומרת, מה הדבר שהכי לוחץ? שאמרת, אני חייבת לעלות לשידור. מה הדבר פה מכל זה שהכי הכי כואב לך?
אולי באמת הקטע שלה, שלא תקפיד עליי, כאילו. כי אני באמת לא יודעת מה באמת לא עשיתי נכון, אולי אני ניסיתי לחשוב, אבל הגעתי למסקנה שאני לא יודעת אם זה יכול כל כך, כאילו, אני לא יודעת אם זה מה שיכול לגרום לכזה דבר.
אוקיי. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לסיכומו של דברים, כי כבר לא נוכל להמשיך יותר, כי אני חושב שעצם הסדר שעשינו זה כבר המון המון, אבל אני רוצה רק להגיד משהו אחד. יש כתוב שבערב יום הכיפורים צריך לבקש סליחה מחברו. כלומר, אני אגיד משהו, בעצם זה רק התחלנו, יש, צריך לברר איתך לעומק בעולם הרגש שלך, בכל עולם שלך של, 100, של, של, של כל השנים אחורה, מה קורה לך מול פחדים, מול הקפדות, ומול מה קורה לך כשלא סולחים לך, ומה קורה לך בכלל מול יחסים, דיברת גם כנזכרת כשדיברת על ריצוי, מה קורה לך מול ריצוי, מול לרצות אחרים, ויש פה הרבה מה לדבר. אבל מה שאני כן רוצה במשפט אחד להגיד, אתם יודעים מה, אני פשוט, יש פה מאזינים נוספים, ואני אגיד עוד כמה דברים לגבי הדבר הזה, תאזיני עד סוף התוכנית, אני בהמשך ינסה להגיד עוד כמה דברים לגבי כל הנושא של סליחה, בסדר? אז בכל אופן אני מודה לך שעלית לשידור, ובואי תמשיכי מה שדיברנו עד עכשיו.
אוקיי, תודה רבה.
אוקיי, יופי, בהצלחה, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזינה. כן. אוקיי, המאזינה פה נפלה מהקו, אז עד שיחזירו אותה לקו, בואו נצא למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד לאחר מכן נמשיך פה עם מאזינים נוספים.
עכשיו איתכם, בית נאמן, עם הרב אריה אטינגר.
כן, אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב לגבי... אוקיי, הלו?
כן, שלום.
כן, שלום, בבקשה, לילה טוב.
לא, פשוט זה היה משהו קצת דומה למקודם. אני רק רציתי לשאול, היה לי חברות לפני שנתיים כבר, משהו מצוין, הסתדרנו, אני די מסתדר עם כולם.
רגע, את בעצם רוצה לעלות סיפור דומה לסיפור הקודם, אז תמתיני רגע אחד.
כן, אז אחר חשבתי שזה לא... לא לקחת זמן
ממאזינים שיש לנו מתחת. לא, בסדר גמור, רק תמתיני רגע אחד, אני רוצה להגיד פה נקודה חשובה, ותכף אני אשמע אותך. בעצם, יש הלכה, כתוב בהלכה, בערב יום הכיפורים כתוב, לבקש סליחה מחברו, כמה פעמים? 3 פעמים. כך כתוב.
לא, זה לא באמת קשור לסליחה,
היא עשתה
לי משהו.
לא, אוקיי, אני לא מדבר על הסיפור שלך, אני רוצה להשלים משהו לגבי הסיפור הקודם, ואז אני אשמע אותך. יש הלכה, כתוב, לבקש סליחה מחברו, אז כתוב ככה, 3 פעמים, ואחר כך כבר לא צריך לו יותר. ודבר נוסף כתוב, הלשון הוא עד שירצה את חברו. לא כתוב שצריך לבקש סליחה מחברו עד שחברו יסלח לו. ופה אני בא ושואל שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה באמת שלא יבקש סליחה מחברו עד שחברו יסלח לו? למה רק עד שירצה וזהו? ודבר שני, למה 3 פעמים? שיבקש 100 פעמים עד שהוא יסלח לו. ופה חשוב להבין, וזה קשור לכל הנושא של עולם הרגש, מה שאנחנו מדברים כל הזמן. חשוב להבין שכשאני פוגע במישהו, כשאני פגעתי בו, אז יש את המקום שעוררתי בו. אבל כמה הוא נפגע? ומה קרה לו שם? זה כבר קשור אליו. הרי אתם מבינים, אני אומר את זה לכל המאזינים, הרי אתם מבינים שכשאני עכשיו עושה משהו, נגיד שאני עכשיו הולך ברחוב ויורק על מישהו. האם אתם חושבים שרובן ושימון ייפגעו באותה רמה ממני? באותה רמה בדיוק. הרי ודאי שלא. רובן יכול להיפגע הרבה יותר משימון, למה? כי אם רובן סבל מכל מיני פגיעות בעבר ונחיתות והשפלות, הוא יכול לחוות את החוויה הרבה יותר קשה מאשר שימון שגדל על זרי דפנה. כלומר, רמת הפגיעה ועוצמת הפגיעה לא קשורה לפוגע. מה שקשור לפוגע זה המקום שבו הוא עורר את הכאב. ולכן זה הסיבה שמספיק לבקש 3 פעמים. כי אם ביקשתי יותר מזה וזה לא עזר, זה אומר שיש פה משהו שהוא כבר לא קשור אליי הפוגע. ולכן כתוב עד שירצה את חברו ולא עד שחברו יסלח לו. כי אני לא צריך לחכות עד שהוא יסלח לי. יכול להיות שיש לו סיפור מאוד קשה שהוא סוחב, שלא קשור אליי הפוגע, ואני לא אמור להמתין עד שהוא יסלח לי. אבל אם אני ריציתי אותו על החלק שפגעתי בו, כלומר על החלק שעוררתי בו, זה כבר מספיק. זה מה שרציתי להשלים לגבי המאזינה הקודמת. כן, בואי תגידי מה את רוצה. כן, בבקשה.
לא, זה די כאילו בסדר. אז לפני 2 שנים היה לי חברות מצוינת, כאילו נהדר. יום אחד החברה מגיעה לה, החליטה, אמרה לי ככה, נגיד קוראים שלושי, תקשיב, אני לא רוצה את חברה שלך. זה אוקיי, אמרת, אנחנו לא מתאימים בכיתה ט' הולך שבזנים חברות מצוין. אוקיי, מאז אמרתי לה, אוקיי, טוב, לא נהיה חברות, לא משהו שי מצוין, אוקיי, לא הבנתי, לא, באמת, נפגעתי קצת, כי לא הבנתי. אמרתי, בסדר, לא, בסדר, מצוין. ולי היה חברה, כאילו, מכתה שנה מעליי, עד היום אנחנו חברות, ממש חברה טובה כבר כמה שנים. והבת שלא רוצה את חברה, שהיא כל הזמן התחילה לקחת אותה, לקחת אותה. וכבר זה לא היה נעים, כי אני כזה מסתובבת עם חברה שלי, ואני אמרתי, והיא לי מגיעה, אז אמרתי לה, כאילו, תקשיב, את לא רוצה את חברה שלי, אל תהיה, אבל רק אל תבואי. אז כאילו, הרגשתי עם החברה הכי טובה שלי, אמרתי לה, כאילו, תקשיב, את חברה שלי, אז תעמדי לצידי, תראי לי שאת חברה שלי, תראי לה שהיא עושה מעשה לא בסדר, כי אני לא פגעתי לה, ואני לא פוגעתי אנשים, אני לא... כלום, אז לא עשיתי לה כלום, אז אמרתי לה, פשוט כאילו תביא לה. אמרה לא, לי אין כאילו, היא ידעה קצת כאילו, אמרה לי אין שום, לא הייתי מעוררת בעניין, כאילו אני לא צריכה להראות לה כלום, זה בסדר, כאילו אל תדאגי. אז אני באמת הרגשתי סוג של כעס כלפי הבת שאמרה שהיא לא רוצה את חברה שהיא, כי היא לוקחת לי את חברה האמיתית שלי. כן, כאילו עד היום זה ככה, אז החברה הכי טובה שהיא עכשיו מתחילה להבין, אז באתי לה, אז אמרתי לה גם, סליחה שאני יודעת קצת באנגלית, אמרתי לה גם, את צריכה להבין שאם את באמת חברה שלי, אז את צריכה להראות לי את זה, ולא פשוט ללכת, כי זה מה שאת מראה, שזה בסדר מה שהיא עושה לי, וזה לא בסדר לעשות כזה דבר בן אדם, בלי סיבה, בלי כלום. אנחנו לא אותו סגנון, אני לא רוצה להיות חברה שלך, אוקיי, אבל אל תקשרי את חברות שלי, ואת תסתובבי איתי בסמינר. אולי רוצה, אולי ההפך, היא רצתה להיות חברה שלי, ולא היה לה דרך להגיד את זה, אז היא ככה עשתה וכנסה, אני אגיד לה, לא, זה בסדר, בוא נשאר חברות, אני לא סיגנל כזה. את אמרת לי, לא, אני עושה לא. אז עד היום, כאילו, יש סוג של קאס, כי חברה הכי טובה שעשה לי, די, תרגיד, זה בסדר, יאללה, היא סתם עושה טעות וזה, אל תקסי עליה. עכשיו, כאילו, אני אמרת, אני לא כועסת. בתוך הלשי, יש לי סוג של צביטה, קאס כזאת קטנה, וסתם חבל, אני רוצה פשוט לשחרר את זה, כי חבל שיהיה לי, כי לא עושה לי שום דבר, אני כבר לא הייתה בכיתה, וסתם, כאילו, סתם היא עושה, אני רואה את זה בראשון, אני מתה שם וזה, אבל לא באמת, זה לא מרגיש לי אמיתי, כאילו, מרגיש לי משהו מוזר כלפיה.
אז בעצם, מה שאני שומע זה, את בעצם היה לך סיפור של חוויה של כאב, כאב לא פשוט, ובתוך הכאב הזה, את אומרת, אני מרגישה שאני לא מצליחה לסלוח לה, אני כועסת ואני לא מצליחה לסלוח.
לא, אני סולחת לה, כי מה אתה שואל, לא, זה לא, אני לא
מצליחה, כאילו, למה לא לסלוח? רגע, שנייה, הצלחת לסלוח לה לגמרי?
כן, כן, כן.
אוקיי, אז ואז אני שואל, אוקיי, ואז אני רוצה לשאול שלה. הבנתי, ואז אני, אוקיי. אני סולחת, אבל עדיין אני כועסת, ואני רוצה לא
לכאילו, מוזרות כזאת.
אוקיי, עכשיו אני שואל, מה את רוצה ממני? מה הקוסמות שאת רוצה ממני?
שאני אצלח
לראות
אותה ברחוב, ולא להרגיש סוג של כעס עליה, כאילו,
כלומר, אני רוצה לא לכעוס. אני רוצה לא לכעוס.
כן, כאילו, חבל לי, לא עושה שדבר
עליי. אוקיי, יש לי שאלה אלייך, יש לי שאלה אלייך. אני שמעתי את הסיפור, והסיפור הוא לא נעים, ואת עברת שם עוגמת נפש. הרי הכי טבעי בעולם שתיחסי עליה. אז למה שלא תיחסי? זאת אומרת, כלומר, מה שאני מנסה לשאול, למה את חושבת שלא יהיה פה כעס?
כי היא הייתה קטנה, זה היה לפני שנתיים. אני עברתי סמינר באמצע.
ולמרות שהיא הייתה קטנה, אבל אני סבלתי שם, לי היה שם לא נעים. עברתי שם התמודדות לא פשוטה.
זה בסדר, כאילו בסדר, זה אמרה, יש...
אני אשאל אותך שאלה אחרת, לו יצויר שאת כועסת ואין לך בעיה עם זה שאת כועסת, כמה יורד לך קושי מ-10? את קשה לך 10 בזה שאת כועסת. לא יצויר שאין לך בעיה עם זה שאת כועסת. לכמה יורד לך קושי מ-10?
זה בעיה.
למרות שאת ממשיכה לחוס.
זה לא קושי, כי אני ראתה ברחוב, אני לא יחס לה, אני חושב
שירגע. לא, אני שואל שאלה אחרת. לא יצויר שהכעס נשאר, אבל אין לך בעיה עם זה שאת כועסת. את כועסת, אבל אין לך בעיה עם זה, לא אכפת לך שאת כועסת. כלומר, זה לא מפריע לך שאת כועסת. לכמה ירד לך קושי? יפה, 5. מה למדנו? ופה אני רוצה שתביני תובנה חשובה. הקושי שלך זה לא רק הכעס. 5 מתוך הקושי זה זה שאני כועסת, ועוד 5 זה קושי של אוף, למה אני כועסת? כלומר, לא הכעס עצמו, אלא קושי למה אני כועסת. ואת מבינה אותי?
כן.
ובחמש הזה אני מנסה כעת לעזור לך ולהגיד לך, בואי תנסי להבין את עצמך, כי בטח שתכעסי עליה. כלומר, אני לא בא כעת להגיד על הכעס עצמו, אלא על זה שאת מתוסכלת מזה שאת בכלל כועסת, על זה אני מנסה להגיד, בטח שאת כועסת. את כועסת כי זה, כי עברת שם עוגמת נפש, כי זה היה לך לא פשוט. זה דבר ראשון, בסדר? דבר שני שאני רוצה להגיד, ופה אני אשלים את תחילת התוכנית שלנו, את הפתיח של התוכנית, אני אגיד גם איזה משהו מעניין שאולי יכול לעזור לך שם, איך פחות לחוס. אני אגיד משהו מעניין. הרי כתוב, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מה הכוונה? איך זה יכול להיות? זה בדיוק מתחבר לכל מה שדיברנו בתחילת התוכנית. כלומר, הרעיון הוא כזה, כשאני כועס, זה אומר שאני מרגיש שמגיע לי משהו ואני לא מקבל אותו. אני מבקש משהו מאשתי, והיא לא עושה מה שאני רוצה, אז אני כועס. אבל אם אני מבין שהיא לא במגרש שלי, ואני מבין שהיא לא חייבת לי כלום, אז ממילא יורד הכעס. אם אני מבין שהחברה הזו לא חייבת, אני לא מדבר כעת, אני לא נכנס כעת לסיטואציה שלך, אבל ברעיון, אם אני מבין שהחברה לא חייבת לי כלום, וכאילו מותר לה לעשות מה שהיא רוצה, זה לא המגרש שלי, כלומר, אני בעצם מרפא שם מהשליטה והמגרשים של האחרים, ממילא הכעס יותר קצת הולך. וכל הכועס כאילו עובד עבודו הזרק, זה כאילו, הרעיון הוא כאילו אני רוצה כל הזמן לשלוט, את מבינה את הרעיון?
כן. כן, כן.
אוקיי, אני פשוט, אנחנו כבר ממש ממש חייבים לסיים, אבל יש פה גם את ההיצע שנתתי לך, תקבלי את המקום של הכועסת, כי בטח שאני כועסת. נתתי פה שתי עצות שכאילו הן נוגדות אחת את השנייה, אבל לא, לך עם שניהם, בסדר?
בסדר גמור.
אוקיי, טוב, תודה רבה שעלית לשידור. יש פה מאזינים נוספים שמחכים, וכבר לא נוכל להספיק אתכם היום, אז בעזרת השם אני ביקשתי פה מהמפיק שישמור את המספרים שלכם, ונשתדל להעלות אתכם בשבוע הבא. מאזינים יקרים, מאזינים יקרים, תוכניתנו כבר ממש מתקרבת לסיומה, ואני רוצה להודות לכם המאזינים שהייתם איתי. תודה רבה לצוות ההפקה הנפלאים כאן, יצחק חן שמביא את קולכם אליי, ופנחס בינדר שמביא את קולי אליכם. אני הייתי איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, שנשמע רק בשורות טובות. ניפגש שוב, אם ירצה השם, שבוע הבא, יום שני, 11 בלילה, ועד אז, לילה טוב, והמשך האזנה אריבה.